תיאורו של הרב מרדכי אילון הוא ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא עלי שור, עלי שור, לפרשת השבוע כי תישא, לעניין חטא העגל ולתוצאותיו.
ערב טוב. בתווך בין הפרשיות הראשונות של המשכן לפרשיות החזרה בויקהל ובפקודי, פרשת כי תישא, נדמה שבמרכזה נמצא החטא הקשה של חטא העגל. זה אותו החטא שכשקובע הקדוש ברוך הוא את עונשו, אחרי שמשה רבינו מצליח בתפילותיו שלא לחלות את ישראל, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך. אחרי שכל התפילות האלה מסייעות, הקדוש ברוך הוא קובע, ועתה לפנינו במקור חמש, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך. יהיה אפשר להמשיך, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, אל ארץ ישראל, הלאה. הנה מלאכי ילך לפניך, לא אני עצמי אוביל אתכם, אלא מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אני לא מחלה אותם עכשיו, מסביר רש"י, בוא נראה רגע ברש"י במקום. וביום פוקדי, אתה שמעתי אליך מלחלותם יחד. לא אכלה אותם יחד חס וחלילה, אבל תמיד תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם, כל העוונות, כל ההיסטוריה מחטא העגל, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר העוונות. ואין פורענות באה לישראל שאין בה קצת מפרעון אבון העגל. אין לנו עוד חטא כזה ועונש כזה להוציא את חטא. כל פורענות שבאה לישראל, כל ההיסטוריה מחטא העגל ואילך, אין לך פורענות שבאה שחלק מהמחיר שם לא משולם על אותו אבון, על אותו חטא העגל שאנחנו זוקפים אותו כל הדרך, כל ההיסטוריה, כל הזמן. זאת אולי הסיבה המרכזית שמחייבת אותנו שוב ושוב להיכנס תמיד להבנתו של החטא הזה, לפסיכולוגיה שמובילה עם שעכשיו יצא ממצרים, ומשה מתעכב קצת. אז מה? לא קרה פה שום דבר קשה. הם לא רעבו ללחם, הם לא ביקשו מים, הם אכלו מן באותו בוקר, כמו בכל בוקר. הם שתו מים, הם כבר נמצאים במדבר, לא יום אחד. ומשה מתעכב. הוא לא מתעכב 40 יום ו-40 לילה, הוא אמר להם ש-40 יום ו-40 לילה הוא מתעכב. הוא רק מתעכב כמה שעות. הם מתבלבלים ביום, רש"י מנסה ללמד עליהם זכות. הם טעו בשש שעות, ביותר משש שעות. מה מוביל עם שאתמול שלשום ראה את קריאת ים סוף, את הקדוש ברוך הוא מוציא אותו, שריד של השואה של מצרים, 50 עולים בני ישראל מארץ מצרים, להתגלגל לאלה אלוהיך ישראל, לאיזו עבודה זרה שעל פניה נראית כל כך נמוכה לכאורה, כל כך פרימיטיבית, כל כך משונה. כל השאלות בפרשייה הזאת הן רבות מאוד. מה הסברה של אהרון שמנסה לדחות אותם? האם באמת לא היו שם מספיק כוחות שאהרון היה יכול להשתמש בהם כדי להתנגד? האם באמת רק שבט לוי נשאר לענות מי להשם אליי בצורה כזאת סוחפת? ומשה רבינו, זה נראה שאלה מגומדת עכשיו, אבל כשמשה רבינו אמר לפרעו שמחר בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים במכת בכורות, הוא מאוד הקפיד לומר שם כחצות הלילה. חז"ל אומרים כי הוא לא רצה שיתפסו אותו על השנייה. עמידה בזמנים, דבר חשוב. הוא לא רצה לפספס. משה רבינו, אם פרעו זכאי לדייקנות על השנייה, עם ישראל לא זכאי לסגירת הלוז. לוח הזמנים שיהיה מאורגן, שלא תהיינה אי הבנות של שש שעות. זה לא מתרץ כלום על העם, אבל מה קורה פה בכלל? הפסיכולוגיה של החטא הזה, העונש שלו, שהמגמה הראשונית הייתה לחלות את ישראל סופית, אבל הוא ימשיך כל הדורות. אין לך פרענות על ישראל שאין בה מפרעון אותו אבון, ואני עוד לא מבין מה מוביל לאבון, מה היה המניע, וממילא מה העונש בדיוק. והתגובה של משה רבינו, עסקנו פעם שיעור שלם בשבירת הלוחות. לזה אני לא רוצה להיכנס בכלל. אבל התגובה הזו של משה רבינו יש תוספת. ובתוספת הזאת אני רוצה להתחיל את סדרת השאלות והניסיון לראות את הפרשה הזו. וישמע יהושע, אני מדלג על כל הפתיחה. אהרון, חג להשם מחר. בדרך כלל מנסים איכשהו להקות את הרעיון של העם בחטאו בדרך אחת שעוד מעט ניכנס אליה, שבעצם זה לא היה כל כך העם, זה הערב רב. זה הנוסח הרגיל שרש"י מביא אותו, עסקנו בזה פעם. הערב רב, מה בדיוק תפקידו, מה עניינו. אבל אם אין פה קצת כביש עוקף בעיה, האם אין פה איזושהי בעיה בעם עצמו? שצריך לנתח אותה. הפירוש הערב רב משפיע וזהו, עד כדי כך, כל כך סוחף, כל כך טוטלי. אני אחזור לכל זה, אבל אני רוצה להתחיל את הכל משאלה אחרת לגמרי. כשעוסקים בעגל, אני חושב שבגלל כל ריבוי הקושי והשאלות בפרשה הכל כך קשה וסבוכה הזאת, המביכה הזאת, חז"ל מתארים את המבוכה של הפרשה הנפלא, והיו ישראל בהר סיני ככלה המזנה תחת חופתה. זאת ההגדרה היפה ביותר לחטא העגל. הרי הפסוק שקודם לחטא העגל הוא ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, לוחות האבן. ככלותו, אומרים חז"ל, כחתן וכלה, ככלותו. רק זה נגמר. איזה נגמר? מרגלות הר סיני. אתמול נעשה ונשמע, היראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. ובתוך כל המבוכה הזאת אולי שוכחים את השאלות הטכניות. אני הייתי רוצה להתחיל דווקא בשאלה אחת מהן, שהיא, אני חושב, לי היא תמיד מוזרה מאוד. וישמע יהושע את כל העם בריאו. אני חוזר לסיפור, משה למעלה, הוא לא חטא בעגל. העם למטה, יש שם את אהרון וחור שנמצאים עם העם כדי לענות להם על שאלות. חז"ל אגב אומרים שחור שהיה שם יחד עם אהרון ופתאום נעלם מהמפה. לא נפגוש אותו יותר בתורה, אפילו לא פעם אחת, למרות שהוא היה אדם מרכזי מאוד. אהרון וחור תומכים את משה במלחמה הקודמת עם המלאק. אהרון וחור, מבעל דברים ייגש עליהם, הרי משה עולה להר ואומר 40 יום ו-40 לילה אני נעלם, ממלאי מקומי יהיו אהרון וחור. חור הוא הסבא של בצלאל בונה המשכן, בצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה. וחז"ל טוענים שהסיבה שאהרון נכנס לעניין, כתוב בפסוקים בהתחלה, ויר אהרון ויבן מזבח לפניו. חז"ל אומרים שאהרון ראה את חור שניסה להוכיח את העם, ואמר להם לא לעשות את זה, אז הרגו אותו. זבחו את חור. חז"ל טוענים, ויר אהרון ויבן מזבח, ויבן מהזבוח לפניו. הוא רואה את חור נהרג. אז מצד אחד חז"ל מנסים להקהות פה את חטאו של אהרון. אהרון הבין שאין פה סיכוי. אבל האם בו זמנית אנחנו לא מגדילים את חטאו של העם? חור מנסה להוכיח אתכם. פתחו אותו. שימו אותו בבור. פראינו בדברים כאלה. הורגים אותו מיד. אני אגיע לכל זה עוד רגע, אחרי שמשה מתחיל לרדת, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד, כי שיחת עמך, הוא פוגש את יהושע באמצע הדרך, ואז הם שומעים את הקולו. וישמע יהושע את כל העם הקור אחד בריאו. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. אינני יודע מה זה בדיוק בריאו, אבל כל הדו-שיח הזה בין משה ליהושע, נחזור אליו עוד כמה דקות. ויאמר, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. צריך להבין את השיחה הזאת, נתקדם אליה עוד מעט. והיא כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, זה לא רק עגל, אלא גם את החינגין, בתרגום אונקלוס, את החינגות, את המחולות שמסביב, וייחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. אינני נכנס הפעם בכלל לכל רעיון שבירת הלוחות. זו סוגיה נפלאה. התרגלנו לדבריו של המשך חוכמה שמשה רבינו שובר את הלוחות בצורה מדהימה, מפני שמשה רבינו אומר שעם שאתמול עבד לעגל, אם אשאיר לו את הלוחות, מחר הוא יעבוד ללוחות. אני אינני צריך לוחות, אני צריך קודש ברוך הוא. יראה העם שגם לוחות הם דבר נשבר. אין שום דבר בלתי נשבר חוץ מרוח השם. שבירת הלוחות, אני עוזב. עכשיו הפסוק שמעניין אותי כפתיחה להכל הפעם. לא אמר לו הקדוש ברוך הוא לשבור את הלוחות, נכון? אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו את הלוחות אשר שיברת וישר כוחך ששיברת. אבל מה הוא אומר לו על הפעולה העצמאית, קו נטוי ספונטנית הבאה? ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש. זה אני עוד יכול להבין. עבודה זרה. זה לא פעולה ספונטנית. עבודה זרה צריך לשרוף. ויתחון עד אשר דק. גם זה אני יכול להבין, צריך לנתץ את הפסל. וייזר על פני המים, עכשיו הוא מנפץ את זה, מפורר את זה על פני המים, וישק את בני ישראל. מה הפשט של הרעיון הזה? אגב, על איזה פני מים בדיוק הוא עשה את זה? אלה הנחלי איתן שמסתובבים שם בהר סיני. על איזה נחלים מדובר פה? רש"י אומר, וישק את בני ישראל על פי חז"ל, חזק מאוד, מתכוון לבודקן כסוטות. בואו נבדוק. אתם סוטים מהדרך, אתם כמו הסוטה שסוטה, ונבדוק אם את נאמנת או לא נאמנת. בדיקת נאמנות שמזכירה את פרשת סוטה. בזוהר הקדוש מופיעה פה דרשה לא מוכרת, היא לא מופיעה פה אגב, היא מופיעה בפרשת משפטים בזוהר, לא חשוב. אני רוצה לקרוא אותה מבפנים, כי היא תמוהה לחלוטין והיא פלאי פלאות. אני חושב שכשנעמיק בה בהמשך הדברים, היא יכולה לפתוח פתח להבנת הרבה דברים גם לחטא העגל. הזוהר הקדוש מוטרד מהשאלה שרש"י בכלל לא מתייחס אליה, על איזה נחל מדובר פה, איפה, איזה מים, על מה הסיפור פה. יש שם אגב, למי שמכיר את אזור סנטה, תמילות כאלה, יש שם מקום שכשלוחצים בו קצת, יוצאים גייבים כאלה, או מים, אדמה מאוד ספוגה, אבל זה לא, אין, לא מובן בכלל הקשר לכאן. הזוהר אומר כך, תח הזה, בואו ראה, בהי שעתה דתבר משה הלוחות, באותה שעה ששבר משה את הלוחות, דכתיב הישבר אותם תחת ההר. צף אוקיינוס מאתרי. זוהר לוקח אותנו פה עכשיו 100,000 רגל גובה, ומכניס אותנו פה להבנה מעניינת מאוד, נלך איתו לאט לאט. אין שום נחל, אל תחפשו נחל, אומר הזוהר. עוד פעם, בהי שעתה דתבר משה הלוחות, דכתיב הישבר אותם תחת ההר, צף אוקיינוס מאתרי, וסליק לשעת פעלמה. הוא ביקש האוקיינוס הזה לשטוף את העולם. צריך להבין, התהום שמבקש לשטוף את העולם, פירושו התהום שבא ואומר, אין שום צידוק לקיומו של העולם עכשיו. חמה משה דאוקיינוס סליק לגבי, הוא ראה משה, אני מתרגם מיד, שהאוקיינוס עולה עליהם, מבקש להציף, והבבאי לשעת פעלמה, הוא מבקש לשטוף את העולם, מיד ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף אותו באש. הפסוק כאילו מתאר שמשה עשה פעולה, עוד פעולה, עוד פעולה, כאילו כדי לרצות משהו. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף אותו באש, ויזר על פני המים. קם משה על מי אוקיינוס, עמד משה על מי האוקיינוס, ואמר, מיה מיה. שיחה, שם מתחיל דו שיח בין משה למים. מיה מיה מה אתון בען? מיה מיה מה אתם מבקשים? מה אתם רוצים? אמרו המים למשה, וכי יתקיים אלמה אלא באורייתא דלוחות. מה הייתה סיבת כל קיומו של העולם? כל העולם מחכה לרגע הזה שבהר סיני נתנו הלוחות. עכשיו ירדת עם הלוחות מן השמיים. אנחנו רגילים להגיד את זה תמיד בפרשת בראשית, אבל שוכחים את הרגע של מה קרה עם המשבר. יום השישי ויחולו השמיים, העולם כולו ממתין לרגע הזה של העולם יהיה כתב מרשם, תורה. והעולם מחכה, ואתה עומד עם הלוחות, ועכשיו אתה שברת אותם. והרי אם לא יקבלו ישראל את התורה, עומד העולם ומותנה ואומר, הרי אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. אז הנה התוהו ובוהו. התהום חוזר ומבקש להציף את העולם. מה הטעם לעולם שאין בו לוחות? אמרו בי, יתקיים אלמה אלא באורייתא דלוחות. ועל אורייתא דשקרו בה ישראל ועבדו עגלה דדהבה ענן באן לשעת פעלמה. על התורה הזאת שעכשיו שיקרו בישראל, שיקרו בישראל, זה כמו האכזבה האדירה של מערכת ציפיות של עולם שלם. כל העולם ציפה לרגע הזה. כל אותם מדרשים שמתארים אוף לא צייץ, כל אותם מדרשים שמתארים מציאות כזאת, שהעולם כולו עומד וממתין לרגע הגדול, וכשהרגע הגדול הזה מגיע, אז הכל... ועל אורייתא דשיקרו בישראל ועבדו עגלה דדהבה ענן באן לשעת פעל. על זה אנחנו מבקשים לשטוף את העולם. אז איך הוא הגיע לויש? כלומר, המים בדו שיח האגדי הזה לא מסתפקים בזה שהוא שרף את העגל וזרע אותו על פני המים. מיד אמר לון, הכל מה דעבדו בחובה דעגלה, המסיר לכל. הנה, לקחתי את העגל, שרפתי אותו באש, קטטתי אותו, זיריתי על פני המים, הכל שלכם, תרגעו. ולא די כל אינון דאלפין מניו, ונפלו פה אלפים, הרי 3,000 איש נופלים. מיד וייזר על פני המים. אבל לא הבו משתק חימיה, אבל המים לא שכחו, וחמת המים לא שכחה. המים לא נרגעו מזה, עד זה נטיל מיה מניהו, לקח מים מהאוקיינוס שמבקש להציף את העולם, ואשקלון, וישקע אותם. עד מיד השתקה אוקיינוס באתרי. באותו רגע נרגע האוקיינוס וירד למטה חזרה. יש כאן תיאור מעניין מאוד. יש אוקיינוס שנמצא מסביב לעולם או מתחת לעולם, אינני מבין בדיוק מהו, זה איזשהו תהום, עוד מעט ניכנס לזה. והתהום הזה מבקש לעלות. והוא כבר עולה ומשה רואה אותו הולך להציף את העולם, ומשה מדבר עם המים האלה. מבקש לעצור את התהום מהפעולה הנוראית הזאת של אובדן העולם. והמים לא נרגעים. כלומר, את אבון חטא העגל אי אפשר לפתור לא בשריפת העגל ולא בזריעתו על פני המים ולא בקפיטתו ולא בשום דבר. וכדי שהמים יישכחו או יירגעו, צריך כאן איזו פעולה שאינני מבין אותה בכלל, של השקיה מאותם מי תהום בראשיתיים, מאותם מים, את חוטאי העגל, ואז מתרחשת הפעולה של המים שמתחילים לרדת למטה. אני לא הייתי מביא את הזוהר המופלא הזה, אלמלא אני סבור שהוא מבקש להכניס אותנו לעומק שמובן לנו, של עצם הבנת החטא. הסיבה לו, הפסיכולוגיה שלו, ובעיקר הכמה הוא רלוונטי לנו כל הזמן. איך פתח רשי וביום פוקדי ופקדתי? אין לך פורענות שאין בה מפרעון אותו עבוד. כל ההיסטוריה אנחנו קשורים למשהו שקרה שם, ורק עכשיו הולכים ומבינים אותו הלאה. אני אחזור אל המים האלה עוד מעט, אבל אני לפני כן רוצה עוד דבר אחד לראות. יהושע ומשה, הדו שיח שראינו לפני רגע, דנים ביניהם מה הם בדיוק הקולות שהם שומעים. חז"ל מתארים במדרש יפה מאוד שמשה אומר לו ליהושע, יהושע, אתה הרי הולך להנהיג את העם. מישהו עתיד להנהיג 60 ריבו, אינו יודע להבחין בין קול לקול. אתה לא יודע איזה קול זה בדיוק. אבל מהי בדיוק השיחה? מה סבור יהושע? מה עונה לו משה? בוא נחזור רגע לפסוקים י' ז' י' ח'. מה כל אחד שומע? הרי שניהם רחוקים מהמחנה. שניהם לא היו שותפים באזור אחר. אין להם את הדילמות שהיו לאהרון ולחור. יש ארבעה אנשים שאנחנו מכירים בהנהגה עכשיו. את משה, למעלה, עם השם, את יהושע, בין השם לבין המציאות, ואת אהרון וחור שנמצאים למטה. חור הרוג. אהרון בתוך הדילמה מגיע לאן שהוא הגיע. והשיחה הזאת בין יהושע לבין משה היא השיחה בין שני היהודים היחידים שרחוקים מאזור החטא. והנה היא נשמעת כך, עוד פעם נחזור ליהודיים, י' ח'. וישמע יהושע את כל העם בריאו. אינני יודע מה פירוש בריאו. בריאו פירושו ברעתו. בריאו פירושו בריאותו, אולי בריאו פירושו בתרועתו, הכל אפשרי. רשי אומר בריאו במקור שלוש, בהריאו, שהיו מריאים ושמחים וצוחקים. ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. מה זה כל מלחמה במחנה? אני לא יודע. אתה שומע אותם מריעים ושמחים, אז מה זה כל מלחמה במחנה? אגב, מאיפה אתם מכירים מלחמות במחנה? מעניין מאוד, זו לא שיחה ראשונה בין יהושע למשה. יהושע כבר השתתף עם משה במלחמה קודמת, מיד אחרי קריאת ים סוף. רק לפני ימים בודדים הייתה מלחמת עמלק. גם זה ברקורד של העם שהולך לעגל. ואז יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב, אהרון וחור, שוב הגיבורים, אותה הרביעייה, תומכים את ידיו של משה שיושב על הגבעה, משה מרים את ידיו ומוריד את ידיו וגובר ישראל כשהוא מרים את ידיו. ויהושע מכיר כבר קולות של מלחמה. אם יש מישהו שיכול לתאר קולות של מלחמה מקרוב, זה יהושע. אהרון, חור ומשה היו למעלה. ויהושע אומר לו, עכשיו יש קול כמו של המלחמה, אבל המלחמה הייתה מחוץ למחנה. ועכשיו יש קול של מלחמה בתוך המחנה. אולי יהושע מבקש להרגיע את משה ולומר לו, משה, הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לך, לך רד כי שיחת עמך שר ומהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, אין כאן חידושים. אבל אולי יהושע רוצה להגיד למשה, משה רבינו, יש כאן התמודדות בתוך העם, יש מלחמה. יש כאן התמודדות, יש מלחמה בתוך המחנה. והמלחמה הזאת בתוך המחנה היא מלחמה, צריך לדעת, יש כוחות לכאן ולכאן. אז זה עונה לו משה, ויומר אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. רש"י אומר דבר מעניין מאוד. אין כל ענות גבורה, רש"י במקור שלוש, אין הקול הזה נראה כל עניית גיבורים הצועקים ניצחון, ולא כל חלשים שצועקים וי. כל ענות אנוכי שומע, כל חירופין וגידופין, המענים את נפש שומעם כשנאמרים לו. אתה אומר שיש מלחמה? אז אני רוצה ללמד אותך, יהושע, במלחמה יש לא רק שני קולות. במלחמה אנחנו רגילים למנצחים ולמפסידים. אני באתי ללמד אותך עכשיו על קול שלישי. יש מנצחים, יש מפסידים, ויש חרפות, גידופים. כל המענים את הנפש. יש קול שלישי. אני קורא לו עכשיו, יש את הקול של העייפים, של מטילי העייפות, של מאבדי הכוח, גם פסיבית וגם אקטיבית. אלה לא החלשים, אלה לא החזקים, זה סוג שלישי, ואתה לא יודע לשמוע אותו. אבל אני עוד לא יודע למה הם מתכוונים. הדבר החשוב לי ביותר, הוא רש"י הבא שאני רוצה לראות כנתון אחרון לפני שננסה להבין את הכל יחד. עוד לא התייחסנו לשאלה איך העם מגיע לחטא הזה. לזה עוד בכלל לא שמנו דעתיים. אנחנו רגילים, כבר הזכרנו להגיד, שהערב רב הוביל אותו. זה רש"י שמביא את זה, אבל רש"י לא מסתפק בזה, ולרש"י יש עוד דעה, והיא חשובה לא פחות אם לא יותר, ומשום מה פחות מדי מתייחסים אליה. נדמה לי מפני שהיא יותר טובה ויותר קשה. רש"י במקור ארבע בדיבור המתחיל עגל מסיכה. עגל מסיכה. אחד הדברים שמעניינים את הפרשנים, משמע מהסיפור שהיה שם עגל חי. כי כשדוד המלך מתאר בתהילים מה היה שם, אז הוא אומר שעשו להם תבנית שור אוכל עשב. ואיך אומר אהרון? וייצא העגל הזה. אני ידעתי שהעגל הזה יצא מפה. הרי משה שואל אותו מיד, ויומר, אם נחזור שנייה למקור אחד לפסוק כף א', מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויומר אהרון, אל יחרף אדוני, אתה ידעת את רם כי בראו, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים, ואומר להם למי זהב יתפרקו ויתנו לי, רואים את הפסוק האחרון, והשליחהו באש, וייצא העגל הזה. כאילו אני זרקתי את הזהב, פתאום יצא עגל. אז סתם שאלה צדדית, מעבר לאיך העם הגיע, איך באמת יצא העגל הזה? מה קרה פה? רש"י עונה על שתי השאלות במכה אחת. עגל מסכה במקור ארבע. כיוון שהשליחו לכור את הזהב, באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו את העגל בכשפים. אוקיי, זה הדרך שאנחנו רגילים. ערב רב, אז יכול להיות שגם הערב רב דאג לזה ומשך את זה והסיט לזה, ועכשיו גם הערב רב יש בתוכו מחשפים, חרטומים של מצרים שנשארו, והם עשו מזה צורה של עגל. נו, במחשפים אני לא מבין, אז אני לא יכול לשאול שאלות איך. אבל עכשיו רש"י מגיע לאפשרות השנייה. ויש אומרים, וכאן כל העסק מתחיל, ויש אומרים, זה לא ומדרשו או ורבותינו או ואגדה, יש אפשרות א', והנה אפשרות ב'. מיכה היה שם. מי זה מיכה? יהודי, רב מיכה. היה יהודי מיכה. הוא יצא ממצרים כמו כולם. והשם הזה מיכה הוא שם שמוסבר מאוד עצוב עוד שנייה. והוא יצא מתוך דימוסי בניין שנתמעך או שנתמחמך בו במצרים. מיכה הזה היה יהודי שלקח איתו הרבה הרבה זמן צלקת טראומטית מאוד שהוא לא יצא ממנה. העם הזה שנמצא עכשיו בעגל זה עם שרידי חרב. זה אחד מחמישה. כל אחד השאיר ארבעה אחריו שהושלחו ליאור, שנשתעבדו בלווינים, שנהיו לטיט אצל פרעה. ומיכה יוצא ממצרים, עוד מעט נדבר עליו קצת, איזה מין דמות כזאת שצריך להכיר אותה, והוא יצא מתוך הנס הזה, מתוך דימוסי, מתוך בניין שנתמחמך במצרים, וכך קראו לו מיכה. והיה בידו שם. הוא מצא שם בין האבנים שם, שם המפורש. וטס חרס שכתב בו משה עלה שור, עלה שור. ולמה משה כתב את זה? כדי להעלות את ארונו של יוסף מתוך הנילוס. ולמה הארון של יוסף כל כך חשוב? כי הרי יוסף אמר, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם והעליתם את עצמותיי, והוא השביע, כי השבע השביע את בני ישראל. ומשה רבינו לוקח איתו את עצמות יוסף כל הדרך במדבר. כי אם לא לוקחים את עצמות יוסף לא יוצאים. ואז הם באו אל פרעו החדש, אשר לא ידע את יוסף, ואמרו לו, תשמע, לא ידעת, כן ידעת, אבל דבר אחד אנחנו מציעים לך. את הארון של יוסף תחביא במקום שהכי אפשר להחביא אותו. שאי אפשר יהיה למצוא אותו. כי בלי ארונו של יוסף הם לא יכולים לצאת. ומשה רבינו בכל מיני וריאציות במדרשים מחפש את יוסף, ולפי חלק מהווריאציות צרח בת אשר מגלה לו איפה אפשר לצעוק לו ולהביא אותו. ובדמיון רב מאוד לסיפור עם המים מקודם, כבר שם עומד משה רבינו ליד הנילוס וצועק ליוסף, יוסף, אם לא תיצא נקיים אנחנו משבועתך. וכשעם ישראל עוסק בשלל שלוקחת אישה מעת שכינתה, משה מסתובב שלושה ימים ומחפש את העצמות של יוסף. והוא לוקח את העצמות האלה, ולפי המדרש הזה היה לו טס עם שם המפורש. והוא זורק אותו פנימה, וכתוב על הטס עלה שור. והשור זה יוסף, בכור שורו הדר לו. ומיכה, בשואה הזאת של מצרים, תקשיבו לרשי, זה רשי פלאי, הוא היה יכול לא להביא את כל המדרש הזה, אבל הוא אפילו לא אומר אותו בתור מדרש, לא בתור רבותינו דרשו, אלא בתור הבנה של פסוק בעגל. ומיכה הזה שנתמחמך בבניין, לוקח איתו את הטס שאיתו העלה משה את יוסף, זורק אותו עכשיו לתוך האש, ומעלה שור, עלה שור שהיה צריך להוציא את יוסף, עולה עגל, עולה עגל. וישליחו לתוך הכור, ויצא העגל. כך מדרש תנחומה, וכך רשי על הפסוק. ויש אומרים, צריך לתפוס את זה. לפני שמבינים את המדרש, צריך להבין מה רשי עשה פה. זה לא מחשפים, זה לא ערב רב, זה לא מבחוץ, זה מבפנים, זה משלנו. זה יהודי יקר שקראו לו מיכה. הוא עבר טראומה קשה מאוד והוא נתמחמך בבניין. והוא הצליח להוציא את העגל. אולי המדרש השני של היש אומרים בא ואומר לעם ישראל הזה שיש כוחות אדירים לראות עכשיו את מעשה לבנת הספיר שם למעלה, רק לא יש כוח להוציא עגל מהאש הזה. לא לחרטומים. לא לערב רב. אולי לערב רב היה תפקיד שלילי. אולי יש שילוב בין הערב רב לבין המיכה הזה, ואולי המיכאים שלידו. אבל רש"י קודם כל מחזיר אלינו, חזיתית, את הבנת סיפור העגל. אין כאן אפשרות לברוח מאחורי איזה ערב רב שעלה ממצרים. זה אתה. צריך לקלוט את זה, כי זה סיפור מסובך מאוד מאוד. יהושע, אגב, מיד אחרי חטא העגל, תופס את האוהל, בני ישראל מתנצלים את עדים מעליהם, משה רבינו, תופס את האוהל, נוטה את האוהל מחוץ למחנה, הוא לוקח קצת פסק זמן, נוטה את האוהל מחוץ למחנה, איך בפסוק האחרון במקור 6. בסוף בסוף, לא האחרון, הפסוק השני כבר, בתחילת מקור 6, ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. רש"י אומר, חצי שנה עד שהמשכן הוקם, עם ישראל רואה את אוהל מועד רחוק מהמחנה, ומשה מנותק מהעם. איך הסגנון של רש"י? אמר משה, מנודה לרב, מנודה לתלמיד. אם עליכם הקדוש ברוך הוא כועס כל כך, גם אני התלמיד לא יכול לשתף איתכם פעולה. מתרחק מן המחנה. יש איתו שם מישהו אחד בפסוק האחרון, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל. זה יהושע בן נון, שרק לפני רגע לא ידע להבחין בין הקולות, והלך יחד עם משה. עברית אחרת, אחרי חטא העגל, באוהל הזה, הרחק מן המחנה, נמצאים שני היהודים היחידים שלא היו בזירת החטא. הם נשארים יחד, מחוץ למחנה. כל הדברים האלה מחייבים הרבה הבנה, ואני רוצה להיכנס אליהם מתוך מה שפתחנו בזוהר. לי אין ספק שמיכה הזה, שאגב לא עוזב אותנו פה, מיכה שימשיך איתנו לספר שופטים, ובכלל לא חשוב כמה הוא הדמות המעשית ביותר וכמה חז"ל העריכו את ימיו מדרשית, לא חשוב עכשיו, זה מיכה של פסל מיכה. מיכה הזה אגב חז"ל לוקחים אותו במדרש תנחומה עוד הרבה יותר מוקדם, אם נסתכל לשנייה אחת במקור 5, יש שם תיאור נורא, רבי יוסי אומר, יש בושה גדולה מזו, ישראל עוברים בים סוף, ופסל מיכה עובר עמהם. זה מדרש פלאי. אנחנו רואים את עם ישראל עובר בים סוף, ושרים איתו את שירת היום כל יום, ואז ישיר משה ובני ישראל, אבל יש כוחות בתוך העם, יש את פסל מיכה, יש את מיכה שבתוך המעיל בלי שאף אחד רואה, עוד מחזיק איתו את הפסל. וקשה לשפוט אותו. הוא עוד הולך עם הפסל מאז, הוא נתמחמך בבניין, והוא עובר את ים סוף, הים נקרע. אבל הוא עובר אותו עם הפסל. הוא יוצא ממצרים, מצרים מה. אבל מצרים ממשיך לחיות בתוך הכיס של המעיל של מיכה. בתוך ים סוף, בשבילים, בין המים. מה הוא מבטא מיכה הזה? זה שנתן את הכוח של עלי שור, עלי שור. מה הוא רצה בעלי שור הזה? אגב, אם נעמיק שנייה אחת עוד לפני שנחזור לזוהר, נוכל רק לראות תופעה אחת שמי שעכשיו שם לב אליה היא פלאית. את מי הם הרגו? את חור, למטה יהודה. מה מבקש עכשיו לעשות מיכה? הוא לוקח את הטס ומבקש להשתמש שוב בכוח של יוסף. עלי שור, עלי שור. אבל הפעם הוא רוצה להוציא מהכוח הזה של יוסף שמשול לשור עגל. תראו את התמונה של חור זבוח ואת מיכה מבקש להעלות את השור. יוסף ויהודה שחשבנו שהוויכוחים ביניהם הסתיימו עולים פה במדרש שוב. באיזו צורה אגדית מרתקת. ומזה יוצא עגל. צריך להבין את זה לעומק. אני עוד דקות בודדות אחזור לחטא העגל. אבל אני רוצה רגע אחד בשביל להבין את המושגים האלה, לחזור לזוהר שבו פתחנו של התהום שצף. התהום שצף זה מוטיב מוכר במדרשים. ישנו מדרש אחר שפעם עסקנו בו, שמדבר על 15 הפרקים של שיר המעלות בתהילים. המדרש שואל, כנגד מה אמר דוד המלך את 15 שירי המעלות האלה? הוא אומר שבבית המקדש היו 15 מדרגות, מעלות. אבל זאת תשובה טכנית. למה 15? המדרש מביא תיאור אגדי ארוך, שאני ממנו אראה רק חלק קטן, בואו נראה אותו במקור 7. שם מופיעה שיחה חדשה בין אדם גדול למים. זה כנראה איזה רעיון מעניין שבני אדם משוחחים עם מים. זה התחיל אצל משה, כבר ראינו את זה פעמיים, עלי שור מהנילוס, ועוד יותר בזוהר שראינו בכל השיחה של התהום שמבקש להציף את העולם. אני רוצה להבין את המוטיב הזה של תהום המבקש להציף את העולם. הנה הוא מופיע בגמרא בבבלי. 15 מעלות, מסכת סוכה, דף נון ג', מקור 7, אמר לי רב חיסדא, אני אתרגם מיד חופשית, אמר לו רב חיסדא לאותו מרבנן דהווי כמסדר אגדת הקמי. היה אדם שתפקידו היה, פרויקט השו"ת עוד לא פעל, והיה אדם שתפקידו היה אגדתלוג. הוא ידע המון 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 אגדתו. כמו שהיה תנא שהיה יודע המון ברייתות בעל פה, והיה תנא שידע מקורות תנאיים בעל פה, לא היה בעל שיקול דעת להסביר על פי זה או לפסוק הלכה על פי זה או לקבוע נוסחה, אבל הוא היה ידען, הוא היה זכרן, הוא היה נקרא, זה היה תפקיד. הוא בבית המדרש היה מסדר האגדות לפני רב חיסדא, זה זיכרון צילומי כזה. אמר לו, האם אתה זוכר הני 15 מעלות כנגד מי אמרם דוד? רב חיסדא זכר שיש איזה מדרש, הוא לא זכר מהו, הוא לא זכר אותו טוב. אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטין, מה זה קרא דוד שיטין? כשדוד חפר את היסודות כדי לבנות את בית המקדש, היסודות האלה אגב מגיעים לאבן השתייה שממנה מושתת העולם. אבן השתייה עליה כתוב במדרש ביונתן בן עוזיאל במשפטים, אבן השתייה היא בתצווה, אבן השתייה היא האבן שהיא הפקק שחוסם את התהום. מעניין, נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, כשקרא דוד שיטין כפה תהומה, כפה פירושו, לא כפה, ביקש לצוף. הוא בא אל משטפה אלמה. אמר דוד 15 מעלות והורידם. שוב, יש איזו מגמה לתהום לעלות, לשטוף את העולם, יש לנו מגמה להוריד אותו. יש לו מגמה לעלות ואנחנו מורידים. אבל הפעם, לפי המדרש, הרי התהום לא רוצה לצוף כי אנחנו עושים משהו רע, עושים פה משהו טוב. בסיפור בזוהר, למה התהום רוצה לעלות? כי חטאו בעגל, אז אני רוצה לשטוף את העולם, אבל הפעם הפוך. רב חסדא לא קיבל את זה. אי הכי, שואל רב חסדא, 15 מעלות? 15 יורדות קיבה אלי. הרי על מה היה הנס? שהוא הוריד אותו. אז מה פתאום מעלות יורדות? אבל אמר לו רב חסדא, הועיל והזכרתנו הכי איתמר. אני אגיד לך איך צריך ללמוד את המדרש. זה אגב היחס בין ראש הישיבה למסדר האגדות. אתה אמרת את מה שאתה זוכר, עכשיו אני אגיד לך איך הנוסח הנכון. אמר לו, כך צריך ללמוד. בשעה שקרא דוד שיטין, כפה תהומה. זה מדרש מופלא. דוד קורא שיטין לבנות יסודות למקדש. התהום רוצה לצוף. הוא בא אל משטפה אלמה ורוצה לשטוף את העולם. אמר דוד, עכשיו הכל מתחיל. מי איקה דידע אישרי למכתב שם החספה ונישדי בתהומה ומנח. למשה רבינו יש כוחות גדולים משל דוד, והוא יכול לפתוח בשיחה בעל פה עם המים. דוד המלך יודע שאין לו כוח לשיחה עם המים. אולי גם התהום מציף בצורה חזקה יותר. והוא, כדי לעצור את התהום, צריך להשתמש בקוד אחר. הוא רוצה לקחת עכשיו חרס, זוכרים את הטס מהסיפור הקודם? לכתוב עליו שם המפורש, לזרוק, וכנראה ייכנס בדיוק למקום של הפקק, שכנראה יצא בגלל חפירת היסודות, והכל יסתדר. אבל יש רק בעיה אחת, כשנזרוק את החרס עם שם המפורש, המים הם מים. האגדה היא נפלאה, אבל המים גם באגדה הם מים, רטובים. כשנזרוק את החרס עם שם המפורש, המים הם מים. האגדה היא נפלאה, אבל המים גם באגדה הם מים, רטובים. והשם המפורש יימחה במים. לדוד המלך, התהום צף. לדוד המלך יש שאלות בהלכה. יש לי פטנט לעצור את הכל, אין בעיה. עם שם המפורש, עם חרס, אני עוצר בדיוק. אין שום בעיות. לא צריך ניווט, לא צריך מפות, אני יודע. רק דבר אחד. האם יש לי היתר לזרוק חרס עם שם המפורש? כי אם אחרי קשם. ליקדה אמר לי מידי. אף אחד לא יזה אגיד לו. אמר דוד, כל די ידע למימר ואינו אומר יחנק בגרונו. זה ביטוי משונה. כל מי שיודע ולא אומר כי הוא מפחד עכשיו לקחת אחריות, יהיה לו דין קשה מאוד. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו. אחיתופל הוא איש חכם. אנחנו רגילים לביטוי עצת אחיתופל, אבל אנחנו שוכחים שעצת אחיתופל הייתה טובה, הוא רק הציע אותה לאיש הלא נכון. הוא הציע אותה לאבשלום. אחיתופל הוא בעל עצות גדולות מאוד, והוא חכם גדול. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? זוכרים את פרשת סוטה שהזכרנו היום בהתחלה? ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים. הרי ככה עושים, לוקחים את הפרשה, מכניסים לתוך המים, המרים, המערערים, ומה קורה עם השמות שכתובים בפרשה עם שם השם? נמחה בתוך המים. אבל בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו, שם השם יכול להימחות. לעשות שלום לכל העולם כולו? הרי כל העולם הולך עצוב. על אחת כמה וכמה. אמר לי, שרי. תראו את היחס לאחיתופל. הוא לא אמר לו, אז נמק לי למה. הוא הפויסק. רק בשקט, בשקט, כתוב מה הייתה הסברה שלו. נימוקי פסק הדין נתנו במועד מאוחר. אני אומר לך מותר, גמרנו, לך. מה עשה דוד? כתב שם החספה, כתב שם על חרס, שדי לתהומה, עכשיו נגיע לעניין,
ונחית תהומה שיצר אלפי גרמידי. התהום כל כך פחד מהחרס הזאת, שהוא נחת 16,000 גרמידים. אבל זה לא טוב, כי צריך מים באזור העולם, באזור הכדור, צריך צמיחות. אם התהום יורד מדי, הכל יבש, ולא נוכל לשרוד. אם הוא עולה מדי, נצוף. אבל אם הוא ירד מדי, יתייבש. נחי תהום השיצר אלפי גרמידי, כי חזי דנחי טובה אמר, כמה דמיד להתפי מרתב אלמה, כמה שהוא יעלה יותר, תפי מרתב אלמה, העולם יהיה רטוב יותר. אמר 15 מעלות, עכשיו מובן למה זה מעלות, אמר 15 מעלות, 15 שירי מעלות, ועל כל שיר המעלות הוא עלה 1,000 גרמידים. ועוקמי באלפי גרמידים. העמיד אותו באלף, אולי זה הנוזל שיש מסביב, כמו שאנחנו מכירים. אמרו לה שממי נעשום חדי ערה, הסמיכות, הרטיבות שמסביב לעולם שלנו, אלפי גרמידי. מה כתוב פה? מה הרעיון? התהום, מוריי ורבותיי, זה היסוד הבראשיתי. לפי מדרש אחד, ורש"י מביא אותו פה ולא קראתי בפנים, כשדוד המלך עופר כדי לכרות שיטין, והוא מגיע למטה, הוא רוצה להוציא משם את הפקק. הוא מגיע עם המכשירים שלו לפקק, וכשהוא מגיע לאבן הזאת, האבן הזאת צועקת ואומרת, אל תתלייני מכאן. אל תיגע בי. שאני מונחת כאן מששת ימי בראשית. במקור אחר כתוב, אל תתלייני מכאן, כך כתוב בירושלמי, שאני מונחת כאן מיום שאמר השם אנוכי השם אלוקיך. אל תתלייני מכאן. ודוד לא שומע על האבן ומוציא אותה. ולכן הוא יודע גם להחזיר אותה. אז התהום עולה, התהום יורד. רוח אלוקים שמרחפת על פני המים. רוח אלוקים הזאת של התהום של ספר בראשית מבטאת את המים המקוריים, הראשיתיים, את הראשוניות של כל העולם. בתחילתו כל העולם כולו הוא מים. תהום אחד גדול. תהום אל תהום קורא כל משבריך וגליך עליי עברו. אחר כך בא הקדוש ברוך הוא ועושה ארץ ומייבש את המים ועושה קשר בין יבשה לים וקורא למקווה המים ימים וליבשה ארץ. התהום הוא הכוח להגיע ליסודות של הכל. כשדוד המלך מבקש לחפור יסודות למקדש, אנחנו בפרשת שקלים, בפרשת כתיסה, האדנים, היסודות. כשדוד המלך מבקש לחפור את השיטין שעליהם הוא ישתית את המקדש, את הקדושה, את המלוכה, את כל מה שיהיה בהמשך. הוא מבקש להגיע לשורש של הכל. והוא לא מוכן לעצור באבן. הוא רוצה עוד עומק. עוד עומק. אבל התהום מבקש להציף את העולם. כי כשהתהום מתמודד והוא פתוח ויש לו אפשרות לצוף, חוקי האיזון שקבע הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית יכולים להיות מופרים. החרס הזאת, עם השם המפורש, הפקק הזה, הוא הפקק שמתאר את האיזון שקובע שהמקור, העוצמה, התוהו, התהום הגדול נמצא למטה, ואנחנו חיים מעליו עם החולשות שלנו, עם החוזק שלנו, לפעמים עם נפילות, לפעמים עם עליות. דוד רוצה עוד ועוד ועוד עומק. ואז התהום הולך לצוף. דוד המלך לא שאל האם פיקוח נפש דוחה הכל, דוד המלך ידע את התשובה, כל ילד בכיתה א' יודע. אם באמת היה פה מים שהלכו להציף את העולם, לא צריך לשאול ולא צריך להביא קל וחומר מסוטה. צריך להגיד, תזרוק מהר מה שאתה יכול, תציל את העולם, מה השאלות בכלל עכשיו? התהום הזה הוא תהום אגדי, שמבקש להציף את העולם, כי העולם מאבד עכשיו את האיזון שלו, את זכות היכולת שלו להתקיים. ואז אחיתופל נושא קל וחומר ואומר, זוג, איש ואישה, כדי להתקיים, חייבים לאזן כוחות. וכדי שהם יתקיימו, ביקש הקדוש ברוך הוא שיזרקו שם המפורש לתוך המים, ולבד שיהיה שלום בין איש לאשתו. יש כאן איזה ויתור כביכול על העוצמה, על העומק, על הקרבה של התהום אליי. תרחיק קצת את התהום, נוכל להישרד. דוד המלך מבין את זה, זורק חזרה את החרס, והתהום יורד ויורד ויורד ויורד, ואז אומר דוד המלך, נקים פה מקדש, אבל המרחק של המקדש מהתהום, המרחק של המקדש מהראשית, הוא כזה גדול שאין טעם בכלל לעולם כזה. נכון, זה עולם שלא יצוף, אבל זה גם עולם שאין לו בכלל טעם. הוא כל כך רחוק מהראשיתיות, הוא כל כך רחוק מהתהום. ואז הוא אומר 15 שירי מעלות, ומעלה את התהום עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. וזה לא הזמן, אבל כל אחד משירי המעלות מתאר את ההתמודדויות האלה. והתהום עולה למעלה, ומתקרב ונעצר במקום. הרבה צריך להרחיב במדרש הזה, אבל אני מביא אותו רק כדי להבין את הזוהר שבו פתחנו. כשישראל חוטאים בעגל והלוחות נשברים, הלוחות שנשברים זו הייתה קביעה של משה רבינו, הוא היה יכול לא לשבור את הלוחות. אבל כשהוא שבר את הלוחות הוא קבע שיש אמת בעולם ואי אפשר שהעולם הזה יקבל לוחות. ואז קם התהום ואומר לו, אם כך אי אפשר שהעולם הזה יתקיים. והוא מבקש להציף את העולם. משה רבינו אומר לו, אני קוטט את העגל, אני שורף את העגל, אני זורע אותו על פני המים. והתהום אומר, זה לא מספיק, מי שחטא בעגל חטא בחטא אחר לגמרי. כדי לתקן את חטא העגל צריך לשתות ממי התהום, צריך לשתות מהבראשיתיות מחדש, צריך לשתות מהמקור של הכל, להתמלא טיפת מי תהום, ואז לחזור למציאות. וישק את המים. שנרגיש כמה אנחנו רחוקים מטיפת המים ששתינו שם בעגל ומהמציאות שמובילה אותנו כל הזמן. כי מה בעצם קרה בחטא העגל? אם נעזוב עכשיו את הגרסה של הערב רב ונלך אל מיכה, ההבדל בין יוסף ליהודה, בין עלי שור, עלי שור, לבין חור שאותו הורגים, הוא הבדל שכל ההיסטוריה אנחנו נראה אותו. מיכה מתאר לא את כל הגיבורים ולא את כל החלשים, אלא את כל העייפים. יש הרבה צידוק לתחושה של אין כוח. אנחנו מוכנים לקבל הכל בתנאי שזה יהיה מהר. אבל זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, הוא בושש לבוא, כבר עבר חצות ואנחנו המתנו עד חצות. 12. הסיפור נגמר ואין לנו יותר כוח. וחור, שהנכד שלו בונה את המשכן עכשיו, כבר בונה, עוד לא בונה, תלוי במחלוקת אם זה קודם לחטא העגל או לא, חור לשבט יהודה שנכדו בונה את המשכן עם אוהליאב בן אחיסמך למטה דן, זה החיבור הגדול ביותר, יהודה ודן, ראש השבטים ואחרון השבטים. חור מרגיז את האווירה המיכאי, כי חור למטה יהודה מתאר איזו אמונה גדולה ושאיפה, וחכו, חכו, אנחנו מחזיקים את ידיו של משה. איך מתאר הנביא ישעיהו את העם הזה? יען כי מאס העם הזה במי השילוח ההולכים לאט ומסוסת רצין ובן רמליהו. אין לעם הזה כוח למי השילוח של מלכות בית דוד, זה הולך לאט מבחינתו. והוא רוצה את רצין ובן רמליהו עם הנהרות המהירים של פרפר ואמנה בדמשק. איפן, מהיר. מיכה יוצא ממצרים, אבל במעיל הוא משאיר את הפסל. נבדוק. אם זה יסתדר, טוב, אם לא, לא. דרכה מבקש במקום חור, עלי שור, עלי שור. כי יוסף, במובן הגדול, הקדוש, העליון שלו, גילה את יוסף הצדיק. אבל יוסף, כמו שתופס אותו מיכה, זה יהיה כל מה שיתרחש אחר כך בשבטי אפרים של יוסף, זה יהיה ירובעם בנבט, זה יהיה כל המהלך הגדול הזה של רצין ובן רמליהו. עלי שור, עלי שור, אין לנו זמן, אז נעשה פה איזה עגל. ואת העגל הזה אומרים המים למשה, אי אפשר רק לשרוף וגמרנו. זה לא יעזור. הפסיכולוגיה הזאת של מיכה נשארת גם אחרי העגל. ואתה יהושע, אל תהיה תמים, לא בכל מלחמה יש רק מנצחים ומפסידים, גיבורים וחלשים. יש שם תמיד גם קול שלישי, של מחרפים ומגדפים, שמענים את הנפש, ושואלים כל פעם מחדש, למה ואיך וכמה, ובכלל לא קשורים. יש לא שני קולות, יש שלושה קולות במלחמה במחנה. לא כל ענות גבורה, ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. זה העגל. אז איך הוא נוצר? איך הערב רב הצליחו להשפיע? איך מיכה הצליח להשפיע? כי התכונה הזאת קיימת. אם מתרגמים את השור הפוך מהדרך הנכונה. משה רבינו אמר, עלי שור, עלי שור, כדי שכולנו נלך יחד יהודה ויוסף, ויהודה יוביל, ובן ישי בראש, ובנבט אחריו, ונלך עם השילוח ההולכים לאט, והנה עוד רגע נכנסים לארץ, עוד 6 שעות. אבל הוא בושש לרדת. זה בכלל לא שאלה למה הוא לא נתן לוז מדויק. קלה מזנה תחת חופתה, זאת תכונה יהודית של כל שלישי במלחמה. שהרבה מאוד פעמים משתמש בכוחות גם של רשי הראשון וגם של רשי השני. גם של הכוחות האלה שנספחים מבחוץ וגם של מיכה. ותמיד אנחנו יכולים לומר את אותה אמת, שכדאי לזכור שלעם הזה יש היסטוריה קשה, לא פשוטה. וכל אחד שכועס על מיכה כדאי שיזכור שהוא נקרא מיכה מפני שהוא נתמחמך בבניין. וזה לא הוא. זה מיכה שיש בכל אחד מאיתנו. אבל השאלה אם יש לך כוח אחרי הבעיה הפרטית שלך, כמו של כל אחד מאיתנו, לראות את המהלך הכולל ולדעת שהוא יגיע, משה רבינו, חכה עוד שנייה. או שאתה הורג את חור ועלי שור, עלי שור. זה הוויכוח. אני לא ידעתי, אומר אהרון, שיצא העגל. לא הייתי מודע אף פעם לכוחות האלה. אני חשבתי שהעם ברע, כך אומר אהרון. מסבירה שהיא ברע, תמיד יש ביניהם ויכוחים. אומר לו משה, הוא לא ברע. וירא משה את העם כי פרוע הוא, כפרעו אהרון, הוא לא ברע, הוא נדבק ממיכה. פרוע פירושו כמו לפרוע את השיער, לפרוע את הכל, לפרוע את ההתחייבויות, אין לי כוח. כל ענות. כל העייפות. כל הדי כבר. בלי לבדוק בכלל. אולי יש שני לוחות זמנים. אולי עוד מאה. אולי נשאל את אהרון וחור. אולי עברנו אתמול את ים סוף. וכשרואים את המדרש הפלאי הזה על מיכה בים סוף ושואלים עוד פעם את השאלה, הרי לפני רגע הם היו בים סוף, התשובה הכי קשה לומר, אבל צריך להגיד אותה, הם היו בים סוף, וגם פסל מיכה היה בים סוף. וכדאי לזכור את זה כשעוברים פעם הבאה את ים סוף מחר בשירת הים ומחרתיים. מתחת למעיל עובר גם פסל מיכה בתוך הים, וממחמך את הכוחות. ומאבד את הסבלנות להמתין לזה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. ולכוחות האלה של המיכאים יש כוח עצום, הם יכולים להוציא עגל חי מהזהב הזה. יש לו כוח עצום. זה הגניוס היהודי. זה ההתפתחות האדירה. אבל זה ההתנתקות. מחור, מאהרון, ממשה, מיהושע. משה לוקח את האוהל ונותר אותו מחוץ למחנה. מה רעיון משה רבינו? זהו, בורחים מהמערכה? אין לך כוח? התפטרות מההנהגה? די? לא, לא, כדאי לראות טוב את הפסוקים. הוא נוטה אותו מחוץ למחנה, ואז כתוב, והיה כל מבקש השם, ויצא חוץ למחנה אל אוהל מועד. משה רבינו מבין שכשיש מיכאים כאלה שמדביקים את האווירה, צריך ליצור תנועה של מבקשי השם. תנועה כזאת של כאלה שיש להם כוח לראות את אוהל מועד. והיה בבוא משה והביטו אליו, כך מתארים הפסוקים, וחז"ל בכזה עומק פסיכולוגי אומרים, והביטו אליו ומתחלקו לשתי מפלגות. יש כאלה שכל פעם שמשה היה עובר היו אומרים, תראו מה הוא לובש היום, מה הוא לקח אתמול, אתמול לא היה לו כזאת חליפה, היום יש לו. יש כאלה שמסתכלים ואומרים, תראו, יש שם שכינה באוהל מועד. ומתחילה להיווצר לאט לאט תנועה של מבקשי השם. מחפשי מוטיבציה כזאת, מחפשי איזו בקשה כזאת. ובאוהל הוא לא נמצא לבד, משה. הוא עצמו יוצא מהאוהל ובא למחנה וחוזר מהמחנה ובא אל האוהל. אבל בתוך האוהל יושב נער. הוא מקים תנועת הנוער של משה. נער צעיר, הרמב"ן עושה חשבון, הוא היה בן 56 סך הכל. אבל הוא נקרא נער, כי נער פירושו מי שנשאר נער גם כשהאווירה מזלזלת בנערות הזאת. לכן הוא נער. ומשרתו יהושע בן נון נער. יהושע בן נון צריך לתדלק כל הזמן. כי הוא יודע שהוא יצטרך להנהיג פעם. לא ימיש מתוך האוהל. הוא מחובר אל האוהל, והאדם שיהיה בן מאה, אם הוא מחובר אל האוהל, הוא נשאר נער. והנערות הזאת של יהושע היא התשובה לסגנון ההוא של מיכה. הוא אולי מת, כי מיכה וסגנונו מצליחים להרוג את חור. אבל כמו מתי יהודה, הנכד שלו חי ומקים את המשכן. וממיכה יוצא העגל. ואין לך פורענות שאין בה מפרעון אותו אבון. ומי שמכיר קצת את עצמנו, את ההיסטוריה, את ההווה, את התכונה, יודע שזו לא דרשה. שאין לך פורענות שאין בה מפרעון אותו אבון. ואין לך פורענות שתרופתה לא כתובה בצידה. ותרופתה של הפורענות היא הנערות הזאת, האמונה הזאת, של יהושע, שלמד מהרבה שלו עכשיו, שיש פתרון לכל ענות. להיות נער, לחזור לתוך האוהל, לדעת שאולי עכשיו אתה לא כל כך פופולרי, אבל לדעת שמה שישפיע בסוף על המחנה, זה מבקשי השם, שבאים אל האוהל, ונמצאים בתוך האוהל, ומחזירים את המחנה למקור שלו. ערב טוב.